שלום לכם, ברוכים הבאים לתוכנית החדשות שלנו עם הרב לייטמן, כאן בדף הפייסבוק של הרב לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום שלום. היום אנחנו נדבר על מחאת הנכים, על ילדי תימן, על אלימות במגזר הערבי, על טייקונים, על רובוטים, על רייטינג וגם על החופש הגדול. כל זה בדקות הקרובות. בוא נתחיל, נדבר על מחאת הנכים. הנכים מחריפים את המאבקם, בהחלטה לא להעלות להם את הקצבאות. אתמול הם חסמו את הכניסה לנתב"ג למשך שעתיים, חלק שפכו על עצמם סולר. הם מקבלים 2,342 שקל לחודש, זו הקצבה שמקבל נכה, 235 אלף איש מקבלים קצבת נכות, צריך להזכיר שהם מקבלים את הקצבה הזו רק אם הם לא עובדים ואם אין להם הכנסה אחרת וכו'. הרב לייטמן, אנחנו...
רגע, אבל זה, רק זה מה שהם מקבלים?
יש כאלה שעובדים, אלה שעובדים וכולי, אז הם זכאים לפחות. אבל מי שלא עובד, כן. זה מה שהוא יקבל, 2,342 שקל.
ואז הם, איך אפשר לחיות מזה?
זה מה שאני רציתי לשאול אותך, מה קרה לנו כחברה?
אבל יש לנו כאילו 4,000 או משהו... שקל להכנסה מינימלית או משהו כזה, לא?
שכר מינימום, יש דבר כזה, אז זה מה שהם דורשים, הם דורשים שכר מינימום, בדיוק על זה הם מוכים.
נו, אני יחד איתם.
אתה יחד איתם.
כן. ממשלה צריכה להפסיק לבזבז, והיא יכולה למצוא כסף לאלו המסכנים, באמת. יכולה, וזה בושה שבמדינת ישראל אנשים יכולים כך לחיות, וכאלו מצבים שמוכנים אפילו לשרוף את עצמם.
אני רוצה לשאול, הממשלה הם הרעים, הם הקמצנים, הם מה? למה הממשלה לא...
לא, הם לא רעים ולא טובים.
אז?
הם פשוט לא יכולים לחשוב על אף אחד חוץ מעל עצמם.
מי בממשלה?
כל ממשלה. לא, לא, בישראל זה עוד יותר.
כן.
אבל כל ממשלה ככה, הם חושבים רק על עצמם. ולכן...
ולא על האזרחים.
אם יבוא עכשיו מישהו... כן. כמו היה שם כחלון, נדמה לי בקשר לטלפונים פעם.
כן.
כן?
ככה.
כן, והתחיל לשחק עם זה, כי מפני שהוא רוצה להרוויח רייטינג.
כן.
אז יכול להיות שיצליח.
כן.
שיסחוב אותם אליו. אבל באמת, אף אחד לא חושב עליהם ולא יחשוב עליהם, כי הטבע של האדם הוא רע, ובממשלה שנמצאים אנשים, נמצאים עם הלב האבן, שלא חושבים ולא מתחשבים באף אחד, רק בעצמם. ומפני שלא מרגישים שאפשר להרוויח עליהם, רייטינג, מקום יותר חשוב בפוליטיקה, אז מה שהם עושים זה...
זאת אומרת שבעצם גם אם יתחלף השלטון, אז לא יהיה מצבם יותר.
לא, כל שלטון זה אותו שלטון.
כל שלטון.
לא חשוב איזה. לא חשוב. זה העולם שלנו. עד שאנחנו לא נשנה אותו על ידי השיטת התיקון, שחוכמת הקבלה מאפשרת לנו לעשות, ככה זה יהיה.
זה מאוד עצוב לראות, אתה יודע, אנחנו חושבים על עצמנו כחברה, על זה שכל אחד חס ושלום יכול לקרות לו הדבר הזה.
לא, לקרות. תקח כל החברי כנסת, תכניס אותם לחודש ימים בחיים כאלו.
כן, נו ו...
זהו, הם צריכים את זה להרגיש. אחרת איך הם יכולים לנהל את העם שהם לא מרגישים איך שאנשים חיים?
טוב, זה רעיון לא רע לקמפיין.
כן, בבקשה. כן. בוא, נוציא.
אנחנו גם צריכים עכשיו לעבור לנושא הבא, כאילו גם אנחנו בעצם משחקים את המשחק האטום, זאת אומרת גם אנחנו בעצם הולכים הלאה, כאילו עם התוכנית חדשות, אני מדבר עלינו עכשיו פה.
אבל אין מה לעשות, זה לא בעיה שלנו, איך אנחנו יכולים, מה אנחנו יכולים לעזור להם.
אז בוא נעלור.
להשפיע על ממשלה זה בלתי אפשרי.
אי אפשר.
זה פשוט לא, זה צריכים לעשות משהו שזה, הממשלה בעצמה לא תזוז. אלה הם רק כדאי, היא פועלת רק לפי הכדאיות.
כן, אז כנראה שהם, צודקים שהם חוסמים את הכניסה לנתב"ג ועושים את הרעש בשביל שלא לרדת מהכותרות.
כן.
נעבור לעניין הבא שלנו.
כן.
תשמע, סיפור ילדי תימן, דובר על ילדי תימן החטופים. כן, על זה שחטפו ילדים, כבר שנים טוענים, היו ועדות חקירה, נחשפו פרוטוקולים וכולי. עכשיו מדברים על זה שבתי חולים ביצעו ניסויים בילדים. ככה, זה הטענה.
אין לי שום ידיעה על זה. אני הגעתי רק בשנת 74 לישראל, ולכן לפני זה לא הייתה לי שום מידע על כלום.
אני רוצה לשאול אותך, תשמע, יש עדויות בכנסת, אומרים שנעשה מחקר על תפקוד של לבבות, ניתחו לאחר המוות 60 לבבות של יוצאי תימן שהפכו לפסולת ביולוגית, יש כל מיני עדויות, לא ברור עד כמה נכונות על ניסויים שנעשו בילדים עצמם.
בחיים?
יש כל מיני סימני, בגלל זה אני אומר שזה לא לגמרי ברור. אבל על חטופים כבר, אתה יודע, כבר מדברים על זה שהיו ילדי תימן חטופים. אני לא יודע עד כמה זה נכון או לא נכון. אז אף ועדת חקירה לא קבעה באופן חד משמעי שהייתה פה חטיפה שיטתית של ילדים. אבל בכל זאת, אתה יודע, לשמוע שבשנים הראשונות לקום המדינה, קצת אחרי השואה, אנחנו, העם שלנו התנהג בצורה, איך להגיד, גזענית אפילו, כלפי האחים שלו.
אין לי מושג, אני כל כך לא נמצא בזה, ולא הייתי בזה אף פעם. אני באתי ארצה, תוך שנה נכנסתי כבר ללימוד חומת הקבלה, כן. ומאז אני כל הזמן בזה, בלי חדשות, בלי כלום, ולכן אני לא יכול להגיד. זה שזה יכול לקרות אצל יהודים, אם אתה שואל אותי, לא נראה לי שזה יכול להיות. אבל אם זה מדברים על זה, זה באמת קרה שם משהו. אם זה נעשו איזה בפתולוגיה אנטומים.
כן, ניתוחים לאחר המוות.
כן, זה משהו, זה אני יכול להבין.
כן.
כי הם מטריאליסטים, הם לא דתיים וכן הלאה, הם יכולים את זה לעשות כמו שהיום עושים. כמו שהיום עושים גם כן.
כן.
אבל אם זה כמו שהיטלר שעשה ניסויים
באנשים חיים.
אנשים חיים, זה אני לא יכול להאמין.
אתה לא יכול להאמין. בוא נעבור רגע לעניין הבא, בוא נדבר על אלימות במגזר הערבי. אתה יודע, לקחנו בשבוע שעבר ככה, לקחנו איזה לילה מקרי, ומה ראינו? לילה אחד, אלמוני ביצע ירי באום אל-פחם, אמא ובת שלה. עוד אירוע ירי בסכנין. בכפר מכר פינו מישהו לאחר שהוא נתקר. מדברים אנשים שחיים, ערבים שחיים בכפרים הערבים או בערים הערביות, מדברים על ירי כל לילה שם. הרב לייטמן, למה זה? הם כאלו? הם אלימים הערבים?
טוב, זה שהם באמת בקלות משתמשים בסכין, זה ברור, וזה היה כבר מדורי דורות. זה שהיום הם מתחילים להשתמש אפילו בנשק חי,
כן.
זה חדש.
כן.
אבל רואים עובדות? האגו שלנו הוא אגו גודל כל הזמן. אני לא חושב שיהודים הם כל כך טובים בזה. גם כן אצלנו זה מתחמם. נקווה שאנשים יבינו שבלי שיטת התיקון הם לא יכולים להמשיך.
האחריות כרגע היא של הממשלה בעצם? מי צריך לדאוג לזה?
הממשלה לא מסוגלת. הנשק הוא מפוזר, סכין יש בכל בית ו... ולא אחד, ולכן אם אתה משתמש בו בקלות כלפי האויב שלך, אז האויב יכול להיות גם הקרוב שלך. זה ככה זה.
אתה יודע, זה מעניין, אמרת שרק שיטת התיקון יכולה לעזור, ואני הייתי בכל מיני אירועים של מעגלים וכולי, עם אנשים ערבים, אזרחים ערבים, והם מאוד התחברו לדברים האלה, הם מאוד ככה, היה להם קל לדבר, והם הרגישו ככה מאוד טוב. זה מצד אחד, הרבה יותר קל להם כאילו להתחבר, מצד שני, האלימות היא ברמה מאוד גבוהה.
זה לא שייך אחד לשני. רגע אחרי שהם מרגישים שהם מוכנים להתחבר, הם יכולים להתהפך ולדקור.
למה?
זה האופי. זה האופי של העם. זה האופי של האדם. ולכן זה יכול לקרות. אני לא אומר שאצל יהודים זה לא יכול להיות.
אפשר להגיד דבר כזה? אופי של עם? אופי של...
כן, אפשר להגיד שבמשהו זה האופי של העם.
לא, אפשר להגיד בכלל שיש דבר כזה אופי של עם?
יש עמים שהם יותר חמים, ויש כאלה שיותר קרים. אתה לא יכול לקחת איזה נורווגי, שוודי, ולהגיד שהוא עכשיו יתחמם ויתקור אותך.
כן.
מה שאם כן, על הערבים אתה כן יכול להגיד את זה, כי אתה רואה את זה מהשטח.
גם ערביי ישראל הם כמו הערבים האחרים?
אני לא רואה בהם שום הבדל. מה זה חשוב? וזה לא, לא נראה לי שאפילו שייך לעד כמה שהם מחונכים, עד כמה שהם...
אתה יודע, הם חיים, הם חיים בחברה הישראלית, היהודים,
אדוני,
סביב, לא משפיעים עליהם.
אדוני, הם גם כן גומרים אוניברסיטאות ועוד נכון. ועוד. אבל אחר כך אנחנו רואים עד כמה שהם משתתפים בכל הפעולות הטרור, בשמחה ו... והורגים ואכזריות. זאת אומרת, אין בזה שום נפקא מינה.
הם יכולים להיות, הם נחשבים היום אזרחים שווי זכויות, לפחות על פי כן. החוק. להשקפתך זה נכון?
זה אני לא יכול להגיד. אני כל כך רחוק מזה, אבל אני חושב שזה כן. אם אנחנו קבענו כך, אז צריכים לראות למה אנחנו צריכים להוציא אותם מן החוק. איך? או שאתה, מסכם איתם שאתה בונה עוד מדינה, ואז הם עוברים לשם, ולא נשאר כאן אף ערבי, וזה מדינה נטו יהודית, כן? או שאתה עושה את זה מין, כמו שאתה מבין, הם רצו לברוח כן, במלחמת השחרור.
כן.
אבל משה דיין עצר אותם.
כן.
הוא כן. החזיר אותם בכוח. עד היום אנחנו בעצם נמצאים בתוצאה מזה.
כן. בוא נדבר על מישהו אחר, כן. על אליעזר פישמן, אתה מכיר אותו? שמעת עליו?
שמעת. עליו אין לנו מה לדבר, אני הייתי יותר שואל את הבנקים. איך הם רצו למחוק לו כל החובות?
נכון.
על חשבון מי?
נו.
על חשבון האנשים הפרטיים. על חשבוננו.
אז תשמע, צריך להגיד ש...
והוא המסכן פשוט נפל בין הכותרות, ולכן לא סולחים לו את החוב. אבל באמת, כבר עמד ל...
הוא עמד לפני מחיקה של... היה שם איזה אחד הבנקים עמד למחוק לו 92% מהחוב, משהו כמו מתוך 1.7 מיליארד שקלים שהוא היה חייב, רצו שהוא ישלם 140 מיליון שקל, כן. וישכחו לו מהחוב. אבל אני רוצה לשאול אותך, הוא הוכרז עכשיו כפושט רגל, אני רוצה לשאול אותך, תשמע, היה לנו את דנקנר, נוחי דנקנר, שירד מנכסה, ויש לנו אותו, יש לנו את אלוביץ' של בזק, שנמצא בחקירות, היה אתמול כל היום בחקירות, וכולי, אנחנו לא יודעים מה יהיה איתו. נראה כאילו אנחנו אוהבים להוציא את הטייקונים הגדולים ככה, להורג בכיכר העיר, נראה כשהציבור זה...
אני לא יודע אם זה כך, לא נראה לי, כי זה אולי מאבק שם בפנים, ביניהם וביניהם לממשלה, אני לא מבין בדיוק. אבל הגישה עצמה שיכולים למחוק מיליארדים לבן אדם, על חשבון מי? על חשבון מי? זה צריך להיות ממישהו, כן? הוא חייב את החוף הזה.
נכון.
מי יחסה אותו?
הבנק אומר, אני אספוג את ה...
אין דבר כזה שבנק סופק. בנק לוקח את זה מהאחרים. הבנק לא מפסיד, הבנק לא הולך להפסיד עכשיו מיליארד או כמה מיליארדי שקלים.
לא, הולך למצוא לעצמו דרך אחרת להרוויח אותם כנראה על חשבון הציבור.
זהו, זאת אומרת הציבור ישלם.
כן, ברור.
למה בנק יכול לעשות דברים כאלו על חשבון הציבור? מה פתאום, זאת אומרת, בתוך הכיס שלי... נמצאת יד של הבנק, והם יכולים לעשות שם מה שהם רוצים?
כנראה שזה המצב. אתה יודע שאם אזרח קטן נמצא
זה
בחובות...
זה לא חשבונות שלנו בבנק. רק תבין, כמה יש לך בחשבון בנק, אם לא מינוס בכלל?
נכון.
אלה זה חשבונות שבנק מעביר למדינה ומדינה לבנק. זה מהכנסת המדינה בסופו של דבר יורד. אלה בנק קובע שהמדינה תשלם בסופו של דבר.
אבל ראינו פה איזושהי דוגמה לזה שהציבור יכול באמת לשנות, הציבור במחאה, בלחץ חברתי.
זה פשוט מישהו רצה לסדר אותו וככה זה נעשה. כמה כאלה דברים עוברים בשתיקה שאף אחד לא מכיר ולא יודע? זה מצבנו.
טוב, נעבור לעניינים אחרים, גם אולי אופטימיים בכל זאת. מחקרים שונים מצביעים על כך שקרוב ל-50% מהמקצועות שאנחנו מכירים ייעלמו בשני העשורים הבאים, מקצועות חדשים שדורשים הכשרה טכנולוגית ומיומנויות אחרות ייכנסו לשוק. מדברים על זה שכמעט 40% מהמקצועות יש להם פוטנציאל להיעלם בגלל הרובוטיזציה, בגלל נכון. הרובוטים. מה נעשה כשרובוטים הגישו לנו אספרסו במשרד? מה נעשה אז אנחנו?
טוב מאוד, לא נצטרך אנשים לסבול. עם רובוט זה בטוח טוב. כן, אני נתתי לו תוכנה, הוא מגיש לי קפה, בדיוק, יפה, טוב, אני לא צריך את הבחורה הזאת לידי, שתגיש לי קפה, שיהיה לי בעיות אחר כך, מי יודע מה, איתו אין לי בעיות. אני חושב שזה נשמח להחליף את הבני האדם, עד כמה שאנחנו שונאים זה את זה. נשמח להחליף אותם לרובוטים.
אבל לייטמן, מה נעשה אבל? מה נעשה אנחנו? במה נעבוד?
אתה לא צריך לעבוד, הם יעבדו, הרובוטים יעבדו.
וממה נחיה?
ממס, שאתה לוקח מרובוטים, הם עובדים, כן? ומי שמשתמש בהם משלם מס, וממס הזה חיים בני אדם.
אז מה, נשב כל היום בים, נוכל
להבטיח כולנו? לא, אתה תקבל את הכסף האלה תמורת העבודה שלך החברתית.
מה זה עבודה חברתית?
העבודה החברתית זה שאתה תעבוד לטובת החברה, בזה שאתה תהיה בן אדם טוב, ואתה תכניס את הכוח הטוב לחברה. אתה רואה, מוזג בירה, יפה, בשמה אני צריך להתחנן שם לפני מישהו, משהו, ככה יפה וטוב עושה.
לא, זה מפחיד. תשמע, אני כשאני גדלתי, אתה יודע, בבית ספר,
כן.
שלמדתי תנך,
כן.
אז אמרו לי, למדנו בראשית, ואז היה שם שגירשו את האדם מגן עדן, ואז אמרו, בזעת הפך תאכל לחם. והמורה הסבירה לנו, שמה שזה אומר זה שכולנו יצטרך לעבוד, זה העונש שלנו מאלוהים,
אז,
על זה ש...
אז עניין הוא בעייתי קצת, שהמורה הסבירה לך לא טוב. ואז הפך תאכל לחם, זה לא שאתה צריך לעבוד בעבודת פרח, בלבנות את המגדלים, פירמידות או משהו כזה.
כן, זה משהו אחר.
זה משהו אחר, אתה צריך לשנות את עצמך, כדי מעצמך לבנות את החברה החדשה היפה.
אתה חושב שזה באמת יקרה? שבאמת אנחנו תוך 20 שנה נמצא הרבה מאוד...
בטוח. אנחנו בטוח מתקדמים. אנחנו מתקדמים לתיקון. כדי לעשות תיקון על החברה האנושית, על האדם. והתיקון הזה הוא מחויב. וזה דרך רובוטיזציה, ודרך הצרות, ודרך בעיות ומחלות, ודרך מכות אקלים, דרך כל מיני דברים. זה מה שיקרה.
אתה יודע, מדברים הרבה על בינה מלאכותית. יכול להיות רובוט מקובל, למשל?
לא, מקובל לא יכול להיות, כי אין לו נשמה. גם לא לכל בני אדם ישנה נשמה.
טוב, בסדר.
לא ניכנס לזה.
עוד חלק מסימני הזמן זה הירידה ברייטינג בערוצי הטלוויזיה. תשמע, יש בכל ערוצי הטלוויזיה, לכל אורך הסקאלה, בזמן האחרון זה באופן קיצוני אצלנו בארץ, ירידה משמעותית ברייטינג. אנשים לא רואים הרבה פחות טלוויזיה.
בשביל מה, אם אני הכל רואה במחשב? אפילו בפלאפון.
נכון.
אז בשביל מה לטלוויזיה?
אז מה יהיה?
לא יהיה. עבר הזמן. זהו. אני זוכר שבשנות 50, כן? ממש 49-50, התחילה טלוויזיה עוד עם המסך כזה, עם המים הזה בפנים, כן? שכך אנחנו ראינו את זה. וזהו, עברו 70 שנה, נגיד, וזה נגמר.
זה פשוט נגמר,
מספיק,
אתה אומר.
כן, מספיק. אז, לא, אבל יש במקום זה דברים יותר נעדים וטובים ונוחים. בשביל מה לטלוויזיה? למה אני צריך להיות קשור בזמן ולערוץ
כן.
למה שהוא רוצה למלות אותי?
כן, הנה, אנחנו רואים, אנחנו פה ממש דוגמה. התוכנית הזו משודרת בדף הפייסבוק שלך בעצם. כן.
זה יותר נגיש, ויותר טוב, אנחנו כבר עזבנו טלוויזיה, היינו ערוץ 66.
נכון.
איפה הוא?
נכון. אנחנו בשידור חי.
אנחנו באולפן והכל, אבל זה הכל כבר נכנס לרשתות אחרות.
ובשידור חי ואפשר לראות את זה גם אחרי, זאת אומרת, יש הרבה מאוד יתרונות לכל...
זה כל כך מלווה בהרבה תוספות, שטלוויזיה עצמה היא לא יכולה לאפשר לנו. זה רק נשאר בינתיים לפנסיונרים, אבל באמת לא. שמגיע אליי נכד, הוא נכנס למחשב שלי, ואחר כך אני רק רואה, ואני לא נמצא. אני בינתיים נמצא בהרצאה, כשהוא בא אליי. אני אחר כך רואה מה שהוא עשה שם, עד שאני מנקה את כל החלונות האלה, עם המשחקים, עם הכל, זה...
תשמע, אפרופו הנכד שלך, השבוע יוצאים לחופש גדול, אתה יודע.
כן.
נו, מה עושים עם הילדים? איך ממלאים להם את הזמן? הם הרי ישבו כל היום עם הפלאפון כולם, כל היום.
זו בעיה, בעיית החינוך, מה אפשר לעשות? אתה רואה, כמו שכאן, אף אחד לא מדבר את המשנייה.
כן.
כולם, כל אחד בתוך המסך. כן?
נו, ו?
מה, ו? כי לא מעניין לדבר עם בני אדם ומשהו לעשות עם בני אדם.
אתה יודע, הם שותים.
פעם ילדים היו כל הזמן נמצאים יחד.
נכון, בחיכוך.
היום לא. לא לטוב ולא לרע, לא רוצים להיות שריכים לזה לזה. כל אחד שייך לרשת.
האנתרופולוג תמיר ליאון, במחקר שהוא עשה, אתה מכיר אותו היטב, הוא דיבר על כך שילדים שותים אלכוהול בשביל להתחבר, בשביל שיוכלו לדבר אחד.
כן, כי לא יכולים אחרת בכלל לדלג על הפער ביניהם. נכון?
מה עושים, הרב לייטמן? זה נשמע נוראי. אתה יודע, הילדים שלנו גדלים, ואתה המקובל. תן לנו איזה פתרון.
יש לי פתרון, אבל לא רוצים לשמוע אותו. הפתרון הוא פשוט. צריכים למשוך כוח מיוחד, כוח הטוב, שישנה בנו את הטבע, ואז אנחנו נוכל להתחבר וליהנות מהחיים, לראות את העולם הפוך.
אתה רואה את הילדים עוזבים את הטלפונים ומתחילים להתחבר?
לא, למה? דרך הטלפונים האלה, אני בינתיים יכול למשוך אותם לטוב. אבל מי אשר לי זה לעשות? כי דרך טלפונים מבלבלים אותם ומוכרים להם כל מיני דברים.
אנחנו נצטרך לדבר על זה ככה בהרחבה, על התופעה הזו של הילדים, של איזה תכנים גם הם צורכים בפלאפונים.
לא, אני קובע.
זה נושא אחר. יום שלישי, זמן קבלה בשש. התוכנית זמן קבלה שתהיה בשש בערב, ידברו על חינוך ילדים. אתה תדבר על חינוך ילדים, מסתבר.
טוב, נתקדם.
תודה רבה, הרב לייטמן.
בהצלחה לכולם, ונשתדל שיהיה טוב. בוא קודם כל אנחנו נלמד על עצמנו. מה זה נקרא להיות טוב? נעביר את זה אחר כך לילדים ולכולם. אני מזמין אתכם. בהצלחה.